אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, פודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ואנחנו מגיעים ליעד שאני חושב שכל ישראלי בערך חולם עליו, ואני חולם עליו בטירוף, וזה יפן. ולמה יפן כל כך מיוחדת? אני חושב שלא צריך בכלל להסביר, כי אנחנו מכירים את זה כבר מהסושים ומהתרבות ומהסרטים, ומהג'ודו למי שבינינו לבש את החלוק, ויפן היא פשוט מטורפת ומדהימה ומושכת כל אחד, וזה אחד הפרקים שאני הכי מחכה להקליט אותם, אז יאללה, הגיע הזמן להתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על יפן. יפן הידועה גם בשם ארץ השמש העולה, היא אחת המדינות המובילות בעולם, מבחינה כלכלית, תעשייתית וכמובן התרבות המיוחדת שלה. יפן מורכבת משמונה איים, כאשר ארבעה מתוכם הם העיקריים מבחינת שטח, היא העשירית בעולם מבחינת אוכלוסייה, ובירתה טוקיו היא המטרופולין הגדול בעולם עם למעלה מ-30 מיליון תושבים. להשוואה, מטרופולין תל אביב מונה רק 4 מיליון תושבים. תושבי יפן במקור הם ממוצע קוריאני וסיבירי, והגיעו לאיים לפני 30 אלף שנה. לפי המיתולוגיה היפנית, יפן נוסדה במאה השביעית לפני הספירה בידי הקיסר ג'ימו, ובימי הביניים עלה מעמד חדש, הסמוראים שבראשם האידיאולוגיה של הקרבה עצמית. יפן נשארה יחסית מבודדת מעולם ולא הכניסה מיסיונרים או זרים. רק בשנת 1854 היא נפתחה למערב והתחילה לחשוף את עצמה. ומכאן התרבות שלה הפכה להיות כל כך מיוחדת ושונה. היא המדינה היחידה בעולם שספגה פצצות אטום על הירושימה ונגסאקי, ולמעשה מתו כתוצאה מהם 135 אלף יפן. יפן מיוחדת, מגוונת ואחראית לאחד המטבחים הטובים בעולם, שמורשם אנחנו מכירים את הסושי, אבל אנחנו נראה בפרק שיש עוד הרבה מעבר לזה. עד כאן. אהלן בר, מה קורה?
מה קורה איתי? בסדר, בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, אני מחכה מלא זמן להקליט את הפרק הזה, ואני חושב שאת גם מאורגנת פרפקט לזה.
וואי וואי, מאורגנת מדי, כן, וואי, כמו היפנים.
מאורגנת, וגם הייתי בהרצאה שלך, נכון. שבוע שעבר נראה לי.
נכון, נכון.
אז כבר הייתי בהרצאה שאת כזה פלוינטלי, ומדברת ושולטת בחומר.
זה הייתה הרצאה הראשונה, אבל.
אבל שלט בחומר פרפקט, אז זה טוב.
תודה, תודה.
אז עשינו כבר את ההכנה בדבר הזה, ותכן כזה אוהב לעשות שיחת טלפון לפני כן, לכוון דברים. עשית לי הרצאה שעה וחצי על יפן, כתבתי נוטס, זהו, אני מוכן. אבל בואי שנייה נציג אותך, כי לפני שהתחלנו להקליט פה, עשינו איזה סכנש וגיליתי מיליון פרטים, באמת, שנינו עברנו יום כזה אסל בסל, וגיליתי מיליון פרטים. דבר ראשון, מדובר במישהי שהיא דיילת בדימוס, היא עשתה בזה 3 טיסות, היא הייתה, עושה סיורים למשפיעני רשת מחול, יש לה תואר ראשון במנהל עסקים בפתוחה, שעשתה אותו כמובן במקביל, עוד מלא דברים אחרים שהיא עושה בחיים, והיא מהסוג אנשים שגם אוהבים לשמוע את עצמם בהקלטות בוואטסאפ, שזה מאוד חריג, אני, קשה לי מאוד לשמוע את הקול של עצמי.
וואי וואי, אתה מוציא פה את כל הסודות.
כן, עוד לשמוע עוד דברים אחר כך, והיית כתבת במה וזה.
הייתי גם עורכת.
היית גם עורכת.
כן.
והיא
כן.
עשתה את זה גם במקביל בפריז. היא עבדה בפריז ועשתה את זה במקביל.
וואי.
זהו, עכשיו אני מכיר אותך כמו אמא שלך בערך.
אני מרגישה שבאמת עשיתי הרבה דברים, אבל זה נראה לי מהדברים שכזה, כשאומרים אותם, הם נשמעים כזה יותר מרשימים. כאילו כשמקבצים אותם ביחד.
נכון, זה כמו רזומה. כשאתה מכניס את הכל לדף אחד, פתאום אתה קולט כזה, וואו, וואלה, אני מרשים.
לגמרי, לגמרי.
הייתי מעסיק את עצמי.
משהו, לגמרי.
אבל ככה זה, כאילו, שאתה חי את זה, אתה לא שם לב לדברים שאתה עושה. כי מבחינתך זה כאילו חלק מהיום-יום.
לגמרי, ואני מרגישה גם שהרבה פעמים אנחנו נורא רוצים לעשות עוד דברים, ומרגישים שאנחנו כזה נורא, כאילו לא ממצים את השנים היפות שלנו, ואת שנות ה-20, ואז אתה כזה אומר את הכל ביחד, אני כזה, וואי, עשיתי דברים בשנות ה-20, היה סבבה.
עשית המון. עוד לא הגענו לטיולים שלך, אבל זה המטרה של הפרק.
לגמרי.
נדבר דווקא על הטיולים. אז יאללה, בואו נצא ליפן, כי רק על יפן אני חושב שאפשר לעשות באמת סדרה של פרקים. דבר ראשון, השאלה שתמיד אני שואל זה למה יפן? אני חושב שהתשובה היא די אובייס, אבל בואו נשאל אותך שנייה, למה את דווקא בחרת ביפן?
אז האמת שזו שאלה מעניינת, והתשובה היא, אני לא יודעת. אני לא יודעת איך הגעתי בכלל לרעיון הזה, אני לא יודעת איך זה התחיל. אני יודעת שכזה הרבה אנשים סביבי טסו ליפן, אני זוכרת שעבדתי. אתה מקבל את כל הרזומה שלי ככה מהשנים האחרונות, אבל ממש כשהייתי צעירה, עבדתי במאפייה, בשכונה.
אה, את זה לא שמעתי.
נכון.
אוקיי.
והיה שם מישהו שסיפר לי שהוא טס לסין, כאילו, לטיול. ואמרתי, מה סין? כאילו, מה יש לו לחפש בסין? שעשה לדרום אמריקה, שעשה לאיזה משהו מגניב. וככה, כשעברו השני, באמת גיליתי את המזרח. האמת שהרומן שלי עם המזרח התחיל די מוקדם. טסתי לתאילנד, לפני שזה היה ככה קונצנזוס, טסתי עם המשפחה שלי, זה היה טיול בר מצווה של אח שלי. הייתי בת 10 אז, הוא היה בן 13. ובעצם חזרנו מעשרה ימים בתאילנד, 10 ימים לפני הצונאמי.
וואו.
אז okay. כזה, היה כאילו טיול מהמם, הייתי בת 10, לא זוכרת ממנו יותר מדי, אבל גם כזה, כאילו, היה צונאמי אחר כך, והמזרח הרגיש לי פשוט רחוק ומפחיד וכזה, לא כל כך מעניין אפילו. וכמובן שהתבדתי, אבל זה קצת ספוילר. אז באמת הטיול שלנו ליפן ככה התחיל, התכנונים התחילו, בוא נגיד, בשנת 2019. די מזמן.
השנה, בוא נגיד, הכי גרועה בעולם לתכנן טיול.
כן, כן, לגמרי.
בדיעבד.
קנינו כרטיסים, כבר סגרנו את הכל, סגרנו 3 שבועות. וכבר התחלנו ככה לתכנן ולחקור והכל, ואז בחודש ינואר 2020, איזה חיידק, איזה וירוס, ככה עשה שמות. בכל מיני מדינות במזרח, ואמרנו, יאללה, אנחנו טסים, אנחנו צעירים, זה לא ישפיע עלינו, הכל טוב. וכמובן שזה ישפיע עלינו, צעירים או לא צעירים. ונאלצנו לבטל את הטיסה, וככה לדחות אותה גם למועד לא משוער, לא ידענו מתי הדבר הזה ייגמר. וזהו, וקאטלה, כמה זה? 4 שנים אחר כך?
כן, משהו כזה.
משהו כזה. אז במרץ השנה, 2023, טסנו סוף סוף. האמת שגם בתקופה הזאת הספקנו להתחתן, אז ככה זה נהיה ירח דבש, זה לא היה ככה במקור.
זה המתיק את הדברים אז, באיזשהו מקום.
זה היה נחמד, זה כזה נורא נתן לזה לייבל, למרות שכזה אנשים, כאילו מבחינתי זה היה אותו טיול לגמרי, וגם יש הרבה אנשים שכשהם עושים ירח דבש בחול, הם כזה כותבים הערות למלון, אנחנו בירח דבש, תפנקו אותנו וזה, וכאילו עושים להם שם שואו. זה לא ככה ביפן.
זה לא?
לא, אין להם שום שואו. אני חושבת שהדבר היחיד שקיבלנו זה איזה חטיף באחד המלונות, וגם זה היה משהו מאוד לא משמעותי. אז זה כאילו יד קצת מוזר לירח דבש, ומצד שני ממש לא. אני חושבת שמה שקרץ לי ביפן, ויותר קרץ לי אחרי שחזרתי, זה שבאמת יש בה הכל. כאילו כשאומרים יפן, יכול להיות שחושבים טוקיו, חושבים כזה אורות ואת כל כזה. כל מה שאתה מדמיין, שאתה חושב על טוקיו, עיר עם 40 מיליון אנשים, כאילו פי 4 ויותר ממה שיש לנו פה במדינה. אבל ככה באמת, אני חושבת שיש שם הכל, גם טבע מטורף, אומנות, תרבות פנאי, בילויים, אוכל, באמת, שאי אפשר כאילו לתאר. אז זה באמת מקום שהוא הכל, ומצד שני הוא גם איזושהי מציאות מקבילה.
בדיוק.
אתה ממש מגיע לשם, זה לא כמו לטייל באירופה, אתה מגיע לאירופה, אתה כזה, נכון, יש קודי התנהגות שונים, ואתה לא מתנהג בצרפת כמו שאתה מתנהג ב, לא יודעת מה, בפולין, בלונדון, בכל מיני מקומות, אבל בסופו של דבר האנשים הם אותם אנשים, התרבות היא תרבות מערבית, המוזיקה, אוכל, אתה רואה כזה דברים שהם נורא נורא מוכרים לך, ואתה מצליח להסתדר. וגם יש לך את השפה האנגלית, שמאוד מחברת בה.
השילוט גם, גם אם זה נגיד בצרפתית, זה די נוטיות לטיניות. אתה
נכון,
יודע לקרוא את זה.
לגמרי, לגמרי. וכשאתה מגיע ליפן, אתה באמת מגיע, אני קוראת לזה פשוט כאילו, גם עולם אחר, אבל גם פשוט כאילו, הם כולם רובוטים מתוקים, שלא מדברים את השפה שלך, ואתה עדיין מצליח איכשהו להסתדר איתם.
זה מה שכיף, אבל אני גם נקעתי את זה ב-60 שניות על שיפן הייתה סגורה במשך מאות שנים למערב, וזה יצר את הייחוד הזאת, הייחוד הזה. ובכללי אני חושב שזה משהו שמאפיין את המזרח, וזה מה שאני כל כך אוהב בו, שהוא פשוט כוכב לכת אחר. זוכר שפעם שאני נגיד התאהבתי במזרח, זה היה בוויטנאם, נחתתי שם, לצאת החוצה לכביש, אתה מרגיש שאתה ביקום אחר, פשוט ביקום אחר, הכל אופנועים, הכל רעש, הכל בלגן, לחוץ, אתה לא הרגשת בחיים. ועברתי בתל אביב כמה ימים בחיים, זה שונה.
לגמרי.
וזה מה שמייחד את זה.
אני חושבת גם שווייטנאם וכזה אפילו תאילנד ומדינות אחרות, הן מדינות כאילו שאתה מגיע להן והן קצת במרכאות עולם שלישי כזה. כאילו אתה מגיע ואתה כזה במין שינמוך כזה, ואתה מלך העולם, יש לך מלא כסף וכולם שם כאילו זה. ויפן זה לא ככה. אתה ממש מגיע לאנשים שהם equals לך, ואולי אפילו פחות, יותר, כאילו לא יודעת להגיד, אבל אתה לא מרגיש שאתה מגיע לאיזושהי מדינת עולם שלישי, אתה מרגיש שאתה מגיע לעתיד. יש דברים שהם קצת מפגרים בהם, אני לא אשקר מבחינה גם טכנולוגית, וגם נגיד מתנהלים שם המון עם מזומן, שזה משהו שלדוגמה בלונדון, אין יותר. אתה לא יכול להסתובב שם עם מזומן, אף אחד לא יקבל את הכסף שלך כזה. אבל כן, זה מאוד מאוד מפתיע. ומצד שני, כאילו, יש לך את הרכבות קליה, שאתה חוצה מדינה שלמה, אין לך נסיעה שהיא יותר משעתיים וחצי. כאילו, זה לא ממש קורה.
כן, מדינה מאוד מסורתית עדיין. למרות שהם מאוד מתקדמים, הם מאוד מקדשים את המסורת, ואנחנו רואים את זה גם, נדבר על זה עוד מעט על האוכל, שיש להם התמחויות, שמסעדה יכולה להתמחות במנה אחת שהם עושים אותה הכי טוב בעולם.
לגמרי.
אבל הם מתמחים בזה כי זה מסורת. אתה כאילו נולדת למכיני סובה, אז אתה תכין סובה, כי זה...
וואי, סובה שלך. זה מושלם.
וואי, בחיים לא אכלתי סובה.
קוסמת, קוסמת.
יורך בלי.
וואו, היינו במסעדת מישלן שעושה דברים רק מסובה. זה וואו. היה באמת אחת החוויות המטורפות.
פעם יחידה שאכלתי משהו של מישלן, זה היה בסינגפור, זה היה כאילו מנה של... $3, זה כאילו המנת משלן הכי זולה בעולם בערך.
מושלם.
זה כזה, fuck the system, אחד עם משלן ופחות מ-30 שקל.
לגמרי.
אז זה היה שווה את זה.
אנחנו נדבר אבל על האוכל.
כן, כן, האוכל, אני חושב שזה פרק בפני עצמו. אני גם בעצמי מאוד פודי, ואני מאוד אוהב את החוי של המזרח, וזה מבחינתי אחת הסיבות למה לנסוע בכלל.
לגמרי, אני גם רוצה קצת ככה לנפץ מיתוסים, שקשורים לאוכל שם, כמה הוא עולה. מה אוכלים? מה זה סושי בכלל?
יאללה, אז נגיע לזה אוטוטו ממש.
יאללה.
אז בואי באמת נתחיל לשנייה באיך בכלל תכננת את הטיול הזה, איך בכלל מתכננים טיול ליפן, הרי יפן היא ענקית, אפשר להיות שם גם חצי שנה ולא לעשות הכל, והיא מאוד מגוונת גם. יש כמה איים, כמה ערים.
לגמרי. אז זה ממש נכון, כמו שכבר הבנת ככה, באמת היה לי הרבה זמן לתכנן, כל הקורונה ישבתי והתבאסתי על הטיול שבוטל, אבל זה נתן לי גם המון הזדמנות, הרבה זמן ללמוד, הרבה זמן לחקור את הדברים, ואני חושבת שהטיול הזה קרה בזמן המושלם, לפחות מבחינתי. אז איך מתחילים לתכנן טיול של יפן? אז קודם כל, יפן כיפן, מדינה שמאוד מסבירת פנים לתיירים, מאוד נעים להסתובב שם, וזה מתחיל עוד בתכנון של הדברים. קודם כל, יש לך אתר שנקרא Japan Guide, אפשר לשים אותו בשואו נוטס, אם תרצה, שבעצם...
נשים.
שבעצם, אתה יכול לתכנן את הטיול שלך ליפן, בעזרת הממשלה, אתה שם כמה לילות אתה רוצה לבלות ביפן, והוא בעצם מציע לך איזשהו תכנון. עכשיו, זה כאילו מצד אחד אתה אומר... זה יהיה כזה שביל חומוס, זה יהיה כזה כאילו משהו שכולם עושים, אבל ממש לא, האתר הזה יודע לתכנן ממש טוב. ואני חושבת שתוכנית טובה, תכנון טוב של טיול, זה תכנון שהוא בסיס לשינויים, ובאמת היה לנו הרבה מאוד שינויים במהלך הדרך, אבל הבסיס היה מעולה. אז קודם כל, האתר הזה הוא היה המקום הראשון שאני ממליצה. דבר שני, קבוצות פייסבוק, יש קבוצה שנקראת יפן למטיילים, זה קבוצה ישראלית שיש בה המון מידע, באמת, כמויות. העניין הוא באמת גם לדעת מה צריך לדעת.
נכון, זה עמוס במידע לפעמים, אובר.
עמוס מאוד. אז בעצם יש להם שם כמה פוסטים שבאמת עוזרים להתחיל, אבל נראה לי שבאופן כללי, אם אנחנו מחלקים את זה ככה לדברים, אני חושבת שצריך לפחות 8 ימים. פחות משמונה ימים זה באמת כזה, קצת לא שווה את הטיסה. טיסה ישירה, כן, טיסה ישירה היא 12 שעות, והג'טלג הוא מאוד מאוד קשה. זה כמו לחזור מארצות הברית. כאילו, לוקח לך קצת זמן להתרגל לזה.
זה כמה? 12 שעות הפרש, לא?
זה 6 שעות הפרש.
6 שעות?
לטובת יפן, כן. זה נשמע מעט, אבל זה מאוד משמעותי. במיוחד כשאתה נוחת ואתה נורא נורא גמור מהטיסה. אבל... אני חושבת שלפחות 8 ימים, ואפשר לטייל בה גם חודשים. בסדר? אנחנו עשינו חודש, 28 ימים מלאים, ובאמת הגענו לכל מיני מקומות, הצלחנו גם, ממש עשינו 8 ימים בטוקיו, שזה המון. עשינו גם טיולי יום מטוקיו, ועשינו טיולי יום גם מירושימה, שזה ממש בצד השני. אבל אפשר לבלות בה, ויש כל כך הרבה דברים לעשות, ככל שאתם יכולים להעריך את הטיול, בעיניי תעשו את זה, אבל פחות משמונה ימים אני לא ממליצה, וכמובן שיש את הערים הדי מסט. עכשיו, אני לא אוהבת להגיד מסט, כי כל אחד יש לו את העדפות שלו ואת הדברים שלו, ויש כאלה שנורא התאכזבו מטוקיו, ויש כאלה שנורא התאכזבו מקיוטו, ושטוקיו זה העיר הכי גדולה. ביפן, וקיוטו היא ככה העיר המאוד מסורתית, שתי ערים שמאוד קלאסיות לטייל, כאילו יש אנשים שאומרים שאין טיול בלי שתיהן. יש גם את העיר אוסקה, שהיא קצת המקבילה של תל אביב, היא מאוד שונה בנוף היפני, היא קצת יותר מלוכלכת, והיפנים הם מאוד נקיים, ונראה לי שגם נדבר על זה, אבל קצת יותר מלוכלכת, אנשים קצת יותר פתוחים, קצת יותר מערביים בהתנהגות שלהם.
אחרי התוודות, יש לי מעל המיטה תמונה של אוסקה, קניתי כזה מלא באלי אקספרס, מלא תמונות של יעדים שאני רוצה להגיע אליהם, אוסקה זה אחד מהיעדים.
יואו, אתה תעוף על אוסקה.
כן?
אחד המקומות.
כאילו, תל אביב לקח לי זמן להקל, השאלה אם בגרסה היפנית זה יותר קל.
אני חושבת שכן. אני גם חושבת שאוסקה היא בדרך כלל לא יעד ראשון. אפשר לטוס לאוסקה, אם עושים קונקשן במקום אחר, אבל לרוב אתה תנחת בטוקיו, ותיסע לשם. אז כזה, אני חושבת שזו הדרגה טובה. טוקיו היא באמת המון. מאוד אוברוולמינג, מאוד גדולה, מאוד ככה מרובעת באופי שלה ובאנשים שבה, ואז כשמגיעים לאוסקה אחרי זה, זה כזה פתאום תחושת שחרור כזאת. זהו, אנחנו עשינו גם אירושימה. אירושימה זה ככה מקום שאני פחדתי להגיע אליו, אני דמיינתי כאילו שאני מגיעה לשם, ואנשים עם רגליים עודפות, ידיים עודפות, וכל ככה באמת ההשלכות של פצצת האטום שהאמריקאים הנחיתו עליהם בסוף מלחמת העולם השנייה. אבל אני יכולה להגיד לכם שאין שום סיבה לפחד. אירושימה היא עיר פשוט מהממת, אחד המקומות שהכי נהניתי בהם. אנשים מקסימים, ובאמת אין שם קרינה כבר משנות ה-80.
אבל מרגישים איזשהו זכר לזה שאתה האסון הזה?
לגמרי.
שם, כן?
מרגישים.
יש אזורים הרוסים עוד או...
יש את פארק השלום בירושימה, שזה היד ושם שלהם, אני קוראת לו, אבל הוא מחריד כאילו ברמות. אני לא יודעת איך היפנים עשו את זה.
הם נראה לי טובים בדברים מחרידים.
הם כאילו, נגיד יד ושם, תחשוב שזה כזה מרוקח יחסית למה שרואים. שם באמת תמונות קשות ותיאורים קשים, אבל אחד המקומות המרשימים שהייתי בהם.
ירושימה, הפארק השלום?
הפארק השלום בירושימה. בכל יום בשעה שבה הפצצה הוטלה, יש מנגינת אבל. לזכור את זה. יש עוד מוזיאון בירושימה, שהוא המוזיאון המודרני, שהלכנו עליו גם, והכל עוסק בזה. זאת אומרת, העיר לא מנסה להתנתק, לא מנסה לשכוח, זה משהו שהוא מאוד ככה בתוך התרבות שלהם, והם הסיקו ממנו המון מסקנות, ככה באמת למדו ממנו את כל הלקחים האפשריים.
זה מאוד מסקרן אותי, אבל לשאול דווקא מה היה כל כך מזעזע במוזיאון הזה. כי בתור בן אדם שהיה ביד ושם והיה ב... אנדרטה בברלין בטח, ועוד מלא אנדרטות של השואה, מה כל כך מזעזע שם דווקא?
קודם כל, אני לא הכרתי כל כך את הקונספט של פצצת אטום. זאת אומרת, כן ראיתי את הסדרה צ'רנוביל, וככה באמת, אסונות גרעיניים זה משהו שכן יצא לי לשמוע עליו, אבל פצצת אטום זה משהו שהוא אחר. קודם כל, מה שהכי זעזע אותי, זה שהאמריקאים ממש עשו אודישנים. אודישנים לעיר המתאימה. בחרו את זה לפי המרכז של העיר, כמה הוא גדול, כמה הפצצה תהיה אפקטיבית ביחס לכבות האנשים, ביחס ל... כאילו, הסתכלות כל כך קרה. אז מה שמזעזע שם זה באמת התמונות. התמונות שם הם לא חוסכים ממך שום דבר. אנשים, לא יודעת כמה לתאר את זה כאן בפודקאסט, אבל באמת, אנשים שחוו ככה את הפגיעה בצורה מזעזעת, רואים שם גם כאילו את האנשים שלא רואים. היו אנשים, זה מגיע לכל כך הרבה מעלות חום שאי אפשר בכלל לדמיין את זה, אז אנשים סוג של התאדו. באמת, ממש ממש מקום עוצמתי. אני חושבת שהבנתי לראשונה את ההשלכות של הפצצות האטומיות, של הנשק האטומי. פתאום זה משהו שנורא הבנתי אותו, והבנתי למה אנשים מתעסקים, כי כשאני שומעת חדשות ואני רואה כזה, כן, זה, או, סכסוך הגרעין עם איראן, סכסוך הגרעין עם איזה הפצצה האטומית, זה כאילו עובר לידי קצת, זה לא איזה משהו שהיה משאיר איזשהו חותם, ומאז אין משהו שקשור, כאילו מבחינתי זה אחד הנושאים הכי בוערים כרגע בעולם, שזה משהו שלא הייתה לי מודעות אליו בכלל. וזה באמת מה שכל כך השפיע עליי בדבר הזה, זה שבשואה, מלחמת העולם השנייה, מה שעשו ליהודים, זה היה באמת אסון בקנה מידה לא נורמלי, אבל היה שם איזשהו היגיון, זאת אומרת, הם בחרו אנשים לפי איזשהו...
היה עם אידיאולוגיה, את אומרת.
הייתה אידיאולוגיה, היה משהו מאחורי זה, יכולת להבין, גם אם לא להסכים, גם אם להבין שזה מחריד ולא... יכולת להבין מה עמד מאחורי זה, ופה זה פשוט לשים פצצה על אנשים, כאילו...
אזרחים חפים פשע לחלוטין.
לחלוטין.
גם לא שהיהודים היו אשמים במשהו, אבל...
אבל שום, כאילו, עוד פעם, האודישנים, הקור הזה, שפשוט החליטו, כן, אירושימה היא המרכז העיר שלה בגודל המתאים לנו, בסדר. כאילו, השרירותיות של הדבר הזה, העובדה שזה יכול לקרות לכולם. זאת אומרת, יש עכשיו הרבה מאוד מדינות עם נשק גרעיני, וכאילו, זה די מצמריר, הדבר הזה. אני חושבת שגם האסון שקרה שם, ובאמת המאמצים של יפן, גרמו לזה שהנושא הזה הרבה יותר מדובר. קודם כל, הבינו את ההשלכות של מה זה אומר להטיל פצצת אטום על אנשים.
אמריקאים לא ידעו, נראה לי בכלל את העוצמה שזה יגיע אליהם. לא ידעו לשער בכלל שזה יגיע לכאלה ממדים, אני חושב.
אז לצערי הרב, הם כן ידעו.
כן ידעו?
הם כן ידעו. שזה נורא. זהו, זה נורא, כאילו, נכון, טוב ורע בדברים האלה, זה כל כך, כאילו, כי היפנים כן היו בצד הרע של מלחמת העולם השנייה, ומצד שני, והאמריקאים האלה סתם היו בצד הטוב, בצד במרכאות שלנו, ועדיין אתה כזה פתאום מבין כמה טוב ורע, זה לא משהו שהוא כל כך, שהוא כל כך מובן. כי הנה, האנשים האלה בהירושימה, לא היה להם שום קשר למלחמה, הם לא ידעו בכלל מה קורה רובם. כאילו, יפן, באמת, מקום עצום. זה לא שהחדשות אצלנו במערב כל כך מעניינות אותם באופן כללי.
נכון.
ופשוט יום בעיר אחד, אתה יוצא מהבית, וכאילו, העיר שלך נבחרה.
ככה זה מלחמה, אין צד מנצח, שני צדים מפסידים.
לגמרי.
באמת. יש לי על זה מונולוגים שלמים בתור, בתור קצין וזה, אבל ככה זה, אין מה לעשות. זה נקודות שאתה צריך להימנע, לא להגיע אליהם. וזה גם איזה משהו שכאילו אני יודע שמשרישים עכשיו באידיאולוגיה בצבא גם בכלל. טוב, עשינו סטייה פה, סיבוב יוטרן, עכשיו עושים ריברס ליפן. אוקיי, אז אני מבין גם באחד הדברים האלה שדיברנו עכשיו, הוא באמת דווקא מעצים את יפן, כי בקטע הזה היה להם בעקבות זה איזשהו בום שהם חוו, הפצצה הזאת עשה להם איזה קאט בחיים, ומשם הם צמחו, הפכו להיות מעצמה כלכלית מאוד מאוד גדולה, היה להם איזה בייבי בום גם אחר כך, ו... הפך אותם להיות תרבות מאוד מאוד מתקדמת טכנולוגית. וזה גם נקודה שרציתי לשאול אותך עליה. דבר ראשון, אסלות. בוא נזרוק את זה ככה באוויר. אסלות ביפן, הבנתי שזה חוויה. וגם בכללי טכנולוגיה, רובוטים וזה, זה חווים את זה בכלל שם?
וואי, חווים את זה בענק. כן, האסלות, וואי. אז אני שנייה ארחיב, באמת ליפן יש אסלות מיוחדות, זה אסלות חשמליות, שבעצם ככה מאוד חכמות, יש להם המון המון פונקציות, יש להם קודם כל מושב מחומם. דרך אגב, הוא מחומם גם כשחם. אז כאילו זה על הפנים.
אני כאילו תמיד בארץ חושב על זה צריך מזגן.
לגמרי, לגמרי, אצלם זה לא קורה. אנחנו נדבר גם על העונות, אבל זה היה די מפתיע לגלות. יש שם כזה כפתורים שעושים מוזיקה בזמן שאתה בשירותים, כדי שלא ישמעו אותך מבחוץ, וכמובן איזשהו ניקוי. באמת אסלות מאוד מאוד מתוחכמות, מערכת של בידה בתוכם, וכן, זה נורא מגניב בהתחלה. אני לא יכולה להגיד שזה משהו כל כך פרקטי, יודעת שיש אנשים שסוחבים מיפן אסלות כאילו, וקונים אותם שם, זה נורא כבד, וזה נורא גם, טוב, המתח החשמלי ביפן הוא לא כמו בארץ, אז זה משהו שחשוב לדעת, גם אי אפשר להביא מכשירי חשמל מהארץ ליפן, אז כאילו, לא כל כך ברור לי העניין הזה. נהניתי מהחוויה, אני לא יכולה להגיד שזה חסר לי ביום יום.
לא היה איזה תאונת אסלה שהחץ הכפתור לא נכון שפתאום שפרצח לפנים?
וואי, לא, אבל אני זוכרת שנורא התעצבנו שכאילו יש להם כפתורים להכל, ובאמת, שים מתוחכם, אבל מה, אם אתה סוגר את המכסה של האסלה, אין כפתור שפותח אותו.
אז איך פותחים?
כאילו, עם היד. למה? פשוט תעשו כאילו כפתור, ועשיתם את כל זה, אז כאילו...
אני זוכרת שהיה לי רעיון לפטנט, פשוט דוושה, שאתה לוחץ כמו בפח אשפה, כזה, אז אתה לוחץ, פותח את המכסה בשימה, באמת, כאילו אתה...
יאללה, איתי.
תעשו אנשים לירח.
אתה תהיה מיליונר.
מה זה מיליונר? תעשה את זה. ביפן, נעשה את זה ביפן.
יאללה.
איך באמת אבל קטע ששירותים שם נקי, זה משהו...
וואו, טוב, הניקיון ביפן זה נראה לי פרק בפני עצמו. יפן זה המקום הכי נקי, לדעתי שהייתי בו. אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, כאילו, בהקשר הזה. כן, אז אסלות, שירותים, בתי מלון, כל בית מלון, לא משנה באיזה רמה של תמחור, הוא יהיה מאוד 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 נקי. הם גם ייתנו לך את כל הדברים שאתה צריך, שמפו, מרקח, כפכפים, פיג'אמה, כאילו, אתה יכול לבוא, בייסיקלי, בלי כלום, חוץ מהבגדים שעליך. אמומה מאוד מאוד נקייה, אני זוכרת שככה זה, קראתי פוסטים לפני הקורונה, על זה שהם נורא מסתובבים עם מסכות, וכאילו שזה ממש כזה סטארט-אפ שם, וכאילו, היום אנחנו כבר היינו שם, וחזרנו, והם עדיין בזה, הם כולם עם מסכות. לפני כל כניסה לכל מקום, אתה צריך לשים אלכו ג'ל על הידיים. בכניסה לחנות אתה שם אלכו ג'ל, אתה עובר על כל הדברים, יוצא החוצה, עוד פעם אלכו ג'ל, הם נורא נורא מקפידים. אני חושבת שזה גם קשור לחינוך שלהם, יש להם משהו שנקרא בבית ספר שעת ניקיון, כל הילדים הקטנים עושים כל יום שעה של ניקיון, הם מנקים לעצמם את הבית ספר, את הכיתות, את השולחנות, את השירותים, ובעצם לומדים איך לעשות את זה, שזה דבר מדהים, והם אחרי זה יכולים להשתמש בפרקטיקה הזאת ביום יום. עכשיו, זה גם חלק מהמסורת שלהם, בעצם ביפן יש שתי דתות מרכזיות, יש את הדת של השינטו, ואת הזן בודהיזם, והשינטו מאוד מקדש ניקיון. אחד מהעקרונות של הדת זה ניקיון וטוהרה, ובעצם זה משהו שמאוד השתרש להם בתרבות. והשעת ניקיון הזאת בבית ספר מתחברת לזה, ובעצם הם כולם יודעים נורא נורא טוב איך לנקות. זה לא כזה אתה וככה, והטירונות, ככה לומד איך לעשות ספונג'ה פעם ראשונה, שופך להם מים בחדר, גורף אותם חוצה.
כל מבוסס על דנה, אתה שופך מלא סבון כלים על הרצפה, הוא גבגב.
זה לא תופס שם ביפן, יש להם ככה באמת את הפרקטיקות שלהם.
יש להם גם משמעת, הם אומה מאוד ממושמעת, עם נורא נורמות, שהם פוחדים לצאת מהם גם לפעמים.
נכון, והם פוחדים בצדק, יש להם הרבה סנקציות אם הם יוצאים, גם סנקציות חברתיות וגם ממש סנקציות כאילו משפטיות פליליות.
מרגישים את זה ביום יום אבל שם? אתה כאילו מרגיש שהם מאוד מסודרים ונורא בתורים והכל כזה?
מאוד, התורים שם יכולים להסתרך על פני קילומטרים, הם בחיים לא יעקפו, בחיים ככה לא יעשו, לא ייצאו מהתלם. כן, מהבחינה הזאת זה גם מוזר לנו כישראלים, אבל זה גם נותן איזשהו שקט נפשי. לדוגמה, ברכבות, יש לך את הקו שממנו מתחיל התור, ואף אחד כאילו לא חותך. עכשיו, יש להם מקום, ויש להם כאילו את זה, אין כזה דבר. ויש בזה משהו קצת מרגיע, כי אתה יודע שאם אתה עומד במקום מסוים, אף אחד לא יחתוך אותך מפה, אף אחד לא יבוא אליך משם.
אז זה כל כך שונה מהארץ?
כל כך שונה מהארץ, וגם קשה להתרגל לזה. אז דיברנו על ניקיון, דיברנו על הסנקציות, אז באמת, בוא נגיד, מבחינת תחבורה ציבורית, לדוגמה. אז יש לך באמת את הכרטיס, כרטיס נסיעות, יש אותו גם בטלפון, זה תלוי איזה סוג טלפון יש לך. ובעצם, על כל נסיעה אתה צריך לתקף, אבל מה מצחיק שם? שכאילו, אין לך שער בכלל.
וואלה.
אבל אל דאגה, כי אם עברת בטעות, ואתה לא תיקפת בטלפון, הם ידעו לזהות בדיוק מאיזה תחנה עלית, הם יעשו לו זיהוי פנים, בכניסה למדינה לוקחים לך את הטביעות אצבעות, ומצלמים לך את הפנים מכל מיני זוויות, ויכולים לזהות אותך במצלמות, יש מצלמות בכל יפן.
זה ממש מרה שחורה.
זה ממש מרה שחורה.
זה בול פרק ממרה שחורה.
כן, גם יש את כל הדירוג של הזה, אבל בסדר, זה עוד לא...
זה בסין, כן, אבל... בינינו היום אנחנו כן מדרגים אנשים, יש את האינסטגרם, אתה יודע כמה, ואתה מדורג לפי כמות עוקבים.
לגמרי.
וואי, זה מטורף.
זה מטורף.
אבל איך באמת את האחבץ שם? הוא נוח?
זה אחבץ...
נגיש ו...
מדהים. אני אגיד לך מה, יש עניין, כי בטוקיו לדוגמה, יש תחנות שעוברים בהם מיליוני אנשים כל יום, וזה תחנות עצומות, הן יכולות להגיע ל-4 קילומטר מרובע, רק התחנה. ואתה צריך לדעת מאיפה לצאת, ואתה צריך גם לדעת איזה מלון לקחת, כי מלון על תחנת שינג'וקו, אני אגרח לכם סוד, הוא לאו דווקא כל כך קרוב לתחנת שינג'וקו, זה פשוט באמת מרחקים עצומים. אבל הנסיעות שם הן מדהימות. הרכבת של השעה 3, היא לא הרכבת של השעה 3 בדקה, וכדאי מאוד שלא תתבלבל.
וואי, בארץ זה כל כך לא ככה.
כל כך לא ככה. גם אוטובוסים, אתה יודע, כאילו, מתי הם יוצאים.
ובאמת מגיעים בשעה שהם יוצאים ו...
מגיעים בשעה, ואם הם מגיעים לפני, הם בחיים לא יאחרו. אם הם מגיעים לפני, אז הם יחכו עד השעה הנקובה.
כמו שצריך.
כמו שצריך. כן. לי זה היה נורא מוזר, כי היינו גם במקומות כפריים יותר, היינו באזור גיפו, שזה אזור של טבע, והיה שם כזה רק אוטובוס אחד, שיוצא בשעה מסוימת, וצריך לתפוס אותו, את האוטובוס האחרון, בשעה גם. אני כזה, אבל כאילו, איך אנחנו יודעים, ומה אם הוא יצא לפני, ובסופו של דבר, כאילו, התרגלתי להלך רוח היפני, ובאמתי שאין כזה דבר, הוא לא יצא לפני. כאילו, הוא פשוט יהיה שם, מתי שאני מצפה לו. יש הרבה יכולת לצפות את הדברים, וזה גם מה שהופך את התכנון טיול שם לכל כך, כל כך נוח.
עשינו את הכרטיס הזה? יש כרטיס כזה שאתה יכול לעשות לתחבט?
JR Pass. אז בעצם קונים אותו, אפשר או להזמין אותו לארץ, הוא מגיע תוך כמה ימים בכזה שירות של פדקס או כל משלוח אחר. אנחנו לא הספקנו לעשות את זה, אז בעצם קנינו אותו במקום, זה עולה קצת יותר, אבל מקבלים גם את האפשרות לשמור מקומות באינטרנט, שזה נחמד. יכולנו לשמור מקומות כזה טובים על הרכבת. אני יכולה להגיד שזה לא הכרחי, כי בסופו של דבר בקרונות של הלא מוזמנים תמיד יש מקום, וכאילו תמיד מסתדרים. יותר קריטי לאנשים שנורא חשוב להם לשבת ביחד, משפחות וכאלה. בעצם יש 3 רמות תמחור של 7 ימים, 14 ימים ו-21 ימים, ש-21 זה הכי הרבה, זה מה שאנחנו לקחנו, וזה כזה מין פרי פס כזה, אתה יכול לנסוע, לחרוש את המדינה.
זה להכל, גם אוטובוסים, רכבות.
אז לא בדיוק, יש חברות שכן ויש חברות שלא, צריך לדעת, בעיקרון זה JR Pass, אז כל דבר של חברת JR כלול בתוך זה, אז זה חלק זה קצת מסובך, חלק מהדברים כן כלולים וחלק לא, זה גם כרטיס נייר, ואם מאבדים אותו, לא מקבלים אחד חדש, אז צריך
להיזהר. איך כאילו כל הקדמה הטכנולוגית, אבל לדעתי
זה בדיוק הדברים.
זה הפטנט, זה הקונץ פטנט.
תלוי, אבל זה כאילו דברים שאתה אומר, איפה החוצפה הישראלית שלכם? כאילו, איפה...
לא צריך, גם ישראל, רק לאחרונה התחלנו לשלם באשראי באוטובוס, עד עכשיו זה...
נכון.
אני כאילו שהייתי בתיכון, הייתי עם כרטיסיית ניקוב נייר.
רגע, אמיתי? זה,
כן, אפילו חטיבה תיכון, כן.
אשכרה.
והיה אוטובוס מסוים שיודע שלא יהיה מוכר לנהג כרטיסיות, אז הייתי הולך לתחנה אחרת כדי כן לקנות.
עולם של פעם.
כן, עולם של פעם. אני גר עם פריפריה, זה...
גדרה, כן, לא כזה פריפריה.
עדיין. ויש את הבולט טריין, נכון? שזה...
השינקנסן, כן, רכבת הקליה, 300 קמ"ש. זה די מוזר.
מרגישים את זה?
פשוט מרגישים בטיסה. זה ממש הרגשה של טיסה. בעיניי הנסיעות עברו קצת מהר מדי, גם ברכבת קליה אי אפשר כל כך לראות את הנוף, הוא עובר נורא מהר. אבל נסענו בהמון רכבות, כאילו נסענו גם במקומות יותר כפריים, ששם השינקנסן לא מגיע, השינקנסן הוא בעצם חוצה את המדינה, ואפשר להגיע לערים המרכזיות. הירושימה, אוסקה, קיוטו, טוקיו, יוקוהומה, לדעתי, יש כל מיני תחנות בדרך, אבל יש גם רכבות שהן קצת יותר איטיות, באופן כללי, התחבורה שם היא מדהימה.
לא גם... צריך להזכיר אז רכב, כאילו זה...
אז אפשר, יש אנשים שטוענים שלהזכיר שם רכב הופך את החוויה לממש הרבה יותר טובה. אנחנו אישית לא שכרנו. צריך גם להגיד שהנסיעה שם היא כמו בלונדון, היא בצד השני של הכביש מאיתנו, אז צריך גם להתרגל לזה. ויש כל מיני מקומות בטבע שבאמת, כנראה שאפשר להגיע להם רק עם אוטו. אני חושבת שיש מספיק לראות, לפחות בטיול ראשון, דעתי זה לא הכרחי. אני יודעת שיש גם כאלה שעושים שם טיולי קרוונים וכל מיני, כאילו יש המון אופציות. אפשר לעשות הכל. ביפן באמת אפשר לעשות הכל. לא חובה, לא, ממש ממש לא חובה רכב, אנחנו הסתדרנו מעולה. גם לא לקחנו יותר מדי מוניות, כאילו הסתדרנו עם התחבורה הציבורית די בצורה אבסולוטית.
מתחס, אם יש תחבץ כל כך טוב ורכבות מהירות, אפשר לעשות כמו טיול כוכב, אתה כאילו ישן בעיר אחת, חוזר, הולך, חוזר.
לגמרי, היה הרבה מקומות, למשל יש את המקום נרה, שאני אישית נורא נורא אהבתי, זה אי קטן שיש עליו במבים שמסתובבים חופשי, ואפשר להכיל אותם ולשחק איתם, והם נורא אוהבים בני אדם.
זה הסרטון שירד בה, אתה ממליץ לכולם לראות את הסרטון הזה.
אפשר לראות אותו גם בסטור. שבו האיילים רודפים אחריי, כי אני עם קרקרים ואני נורא נמוכה. אז הם כמעט ככה ניגחו אותי לרצפה, לא, אבל הם מאוד עדינים, הם לא באמת עשו לי שום נזק, ויצא גם סרטון מאוד מצחיק.
דווקא מה שאני גם זכרתי מהסיפור על האיילים, זה דווקא המחיר של הקרקרים.
נכון.
זה מקפיץ את הישראליות שבי.
לגמרי, לגמרי. אז באמת, יש ליפנים קטע, שאני נורא התרגשתי ממנו בתור ישראלית. בעצם, יש להם איזושהי אידיאולוגיה כזאת, שכאילו כשיש מקומות מאוד מאוד מתוירים, הדברים שמוכרים שם לא היו יקרים באופן מיוחד. גם למשל כניסות למקדשים, שהייתם אומרים, כאילו, וואו, וזה, כאילו, כולם באים לשם, יש שם המון תיירים, הם עולות משהו בסגנון 5 שקלים. לכניסה, שזה ממש משהו סמלי. אני רק יכולה לתאר כמה היו לוקחים על כזה דבר בארץ. אז באמת הקרקרים של האיילים בנרה עולים כזה חבילה, ככה טובה, מפנקת, עולה משהו בסביבות 3-4 שקלים. ובאמת זה היה לי נורא מוזר, כאילו שהמחיר הוא כל כך נמוך, כי אנשים מגיעים לשם במיוחד, באים לעשות את האטרקציה הזאת של האיילים, וזה, וקונים בטירוף את הקרקרים, אז איך המחיר כל כך נמוך? ובאמת שאלנו, יש לנו חבר יפני, גם אכלנו איתו ועם אשתו, ושאלנו אותם, כאילו, תגידו, מה הסיפור? והם הסבירו לנו שכשיש הרבה אנשים, אז אין צורך לקחת מחיר גבוה, זאת אומרת, ההשקעה כאילו תחזיר את עצמה. זה לא עכשיו להיות במקום מרוחק, כשעובר בו בן אדם אחד, אז אתה צריך לקחת הרבה כסף על מה שאתה מוכר. אם יש הרבה אנשים, אתה תרוויח את היומית שלך בקלות.
נכון.
שזה לא מערבי בכלל.
זה לא מערבי בכלל, כן. אבל בגלל זה נגיד בארץ, נורא מתעצבן השווארמות, שכאילו מעלים את המחיר כל הזמן, אבל יש להם כמות מטורפת של אנשים.
יו, מחיר השווארמה, חברים.
מחיר השווארמה,
צריך לספר למחות על זה גם.
וואי, חייב. טוב, בן אדם שגדל על שווארמה, וכאילו זה הנקודת בילוי היחידה בערך בגדרה, חוץ מהבורקס. זה, מה, אני כבר הגענו מעל 50 שקל ללפה. כאילו זה נושא לפרק בפני עצמו.
זה מטורף.
זה כאילו ברגע שנוגעים לי בשווארמה, זה כבר,
לא, לא, אין יותר אוכל רחוב בישראל.
את ראית את הפרק האחרון של קופה ראשית? את רואה קופה ראשית?
לא, לא יצא לי.
לעשות לך ספוילר?
תעשה.
היה שם, יש להם את הקטע עם טוסי גריאני, שהם הולכים כל הזמן בזה, ואז הוא העלה את המחירים, וגם התחיל לגבות יותר כסף על השתייה, ואז הם התחילו להביא דברים מהבית. ואני קצת התחברתי לדבר הזה, כי מה קורה עם השוארמה, אני מגיע לשוארמה, אני אוהב איך השוארמה, אבל לא רוצה עכשיו לקנות איזה מיץ או משהו, אז הם מביא מים בבקוק מהבית. סמיד חברים צוחקים עליי, וזה בול, כאילו, זה גם כזה, הם מביאים שם בקבוק שתייה מהבית, וכזה, זה כמו שאני לא יודע, אתה הולך לקולנוע ואתה מביא איתך כזה פופקורן מהבית,
או דברים כאלה. נו, לזה הגענו אבל, לזה הגענו.
נכון, לגמרי. אוף. יש לי איזה חבר שאני תמיד קורא לו, קוראים לו מתן אביטן, וקורא לו מתן חסכן, כי הוא תמיד מוצא את הדילים, אתה הולך לסרט, אז הוא קנה המבורגר עם שתייה, כדי לקבל את השתייה בהנחה, וכל מיני דילים, בסדר, זה נושא אחר.
מתן צריך לבוא ליפן.
וואי.
זה גם מתן החסכן ביפן, זה אחלה.
מתאים לו, מתאים לו. הוא גם לא שומע את הפודקאסט נראה לי, אני אומרת שאני מת עליו, אבל
הוא חסן נגיד הטוב. כי אם אנחנו כבר בנושא של הכסף, אז באתי לנפץ פה מיתוס. יאללה. שכולם אומרים שככה, יפן היא באמת מקום נורא נורא יקר והכל, אז חבר'ה, ישראל היא המקום הכי יקר, יפן לא הייתה כל כך יקרה. הטיסות זה החלק היקר. אפשר לטוס גם ישיר וגם עם אלעל וגם עם קונקשנים, שאנחנו אישית נסענו בקונקשן של קטאי, עשינו עצירה בהונג קונג, היה אחלה, מעולה.
עצירה כאילו עם יציאה מהשדה?
לא, 5 שעות בשדה לדעתי.
קצת דים סמים, זה טוב.
מה?
קצת דים סם, זה תמיד טוב.
וואי, לגמרי. ובאמת ה-JR פס, התחבורה היא יחסית יקרה, אבל צריך לזכור שה-JR פס מחליף טיסות פנימיות. המרחקים שהוא עובר זה במקום טיסה פנימית, זה גם הרבה יותר נוח, לא צריך לבוא 3 שעות לפני לעשות צ'ק-אין עניינים, וגם ככה באמת, כאילו אין יותר נוח בעיניים להתנהד בתחבורה ציבורית, אני מאוד מאוד אוהבת. אבל אוכל, כניסות לאטרקציות, עוד פעם, תלוי איזה אטרקציות, יש שם גם דיסני, פארקינג, מטורף, זה, שזה קצת יותר יקר, אבל כל המקדשים, הטבע, הטרקים, כמעט כל דבר שתבחר לעשות שם, יהיה זול.
מה עם לינה ואוכל?
אז לינה, אנחנו הוצאנו בממוצע משהו כמו $100 ללילה לזוג.
סבבה.
שזה ממש סבבה.
לא הלכתם להוסטלים כאילו.
ממש לא, ממש לא. וגם בן הזוג שלי הוא 1.93 מטר, ולכן ביפן היינו צריכים לקחת לו חדרים משודרגים, כי אחרת הוא לא היה נכנס, אז זה גם טיפ לגבוהים מכם, שבאמת צריך לבדוק את הגודל של המיטות.
הוא בולט שם באוכלוסייה בפער.
הוא בולט, הוא בולט. לא, אבל האמת שאני תפסתי יותר תשומת לב ממנו, באופן מפתיע, ולא בגלל הסיבות שאתה חושב. הרבה יפנים חשבו שאני יפנית.
יש פה איזה משהו, את יודעת?
זה מצחיק, כי כאילו אתה אומר את זה עכשיו אחרי שאמרתי, אבל
לא, אבל גם בלבוש, למרות שאני רואה אותך נראה לי...
לא, אני בחולצה היפנית שלי עכשיו.
שגם אמרות שיש לך סיפור, אני מחכה כבר...
לא יודעת אם סיפור, יש לי הרבה, אני חובבת וינטג', זה כזה אחד הדברים שאני ממש עושה, הוינטג' ביפן הוא מדהים, אבל אני חושבת שזה פחות מדבר לכל הקהל, אז אני לא ארחיב על זה. אבל באמת יש סגנון לבוש מאוד, מאוד יפני, באמת כמו שאתה רואה פה, ככה חסוד יותר, סגור, הם אף פעם לא ילבשו משהו שהוא לגמרי פליין, לגמרי בייסיק, זה תמיד יהיה עם הכפלים האלה, עם הצבעים האלה, מאוד קוואי, מאוד חמוד ביפני, ובאמת יש להם המון חנויות, אני לא חושבת שנכנסתי חוץ מיוניקלו, שבאמת יוניקלו זה כזה הדיבור, וכולם רצים לשם בסערה, כל הישראלים, וקנינו שם, והאיכות והמחירים הם באמת מדהימים. חוץ מזה, יש שם כל כך הרבה מה לקנות. יש שם גם סצנת וינטג' מטורפת, גם סצנה של אופנה יפנית, בגדים בסגנון הזה, בכל מקום. ובתחנות רכבת, באופן מפתיע, יש את החנויות הכי טובות, אז מי שנוסע ונוסעת בעניין, אז תדעו ששם. אבל לא, האמת שאנשים חשבו שאני יפנית, הם כאילו... הרבה פעמים היו כזה מצביעים עליי, ומסתכלים, מצביעים לי על העיניים, ומחייכים, מתחילים לדבר איתי ביפנית, ואז שואלים אותי אם אני כאילו משם.
הן לא ממש מלוכסנות, אבל כאילו, לא יודע, אפשר להגיד שעשית ניתוח נגד יחסון, לא יודע.
כן, אז האמת שיש להם קטע, הרי כאילו, כולנו חושבים כזה שמה שהפוך מאיתנו יותר יפה, אז הם כזה נורא אוהבים עיניים גדולות. אני אישית חושבת שהיפניות מהממות, בכלל אסיאטיות מהממות, אבל הם נורא אוהבים את העיניים הגדולות האלה וזה, אז באמת יש לי קצת מלוכסן, ולא יודעת, אם יחד עם הפוני זה עושה זה, זה.
נכון, גם יש לך פנים חלקות כאלה, וצבע אור קצת יפני, אז...
כן, דווקא אני חצי תימניה.
לא רואים, טוב, יש חוצה, לא, מאוד לבנה.
רחובות, דיברנו על זה.
כן, אבל את תימניה מרחובות?
אבא שלי.
וואו, מה זה, מר מורק או שעריים, זו השאלה.
טוב, תקיל אותי, שעריים זה משפחה, כן.
וואו. טוב, טוב, אז למרות שלא רואים פה שום דבר, מה שמשפחה...
השתכנסתי, דמתי.
נכון.
מה, זה השם הכי...
שתהיה שפלאפל דמתי בגדרה, זה אחד הפלאפלים הכי טובים בארץ.
מרגיש לי שאני צריכה לבקר בגדרה. כן. נוסעת ליפן, נוסעת לווינה וזה.
אנחנו הזיכון של הדרום, באמת, יש לנו מדרחוב.
רואה, זאת הגדרה מעולה.
יש לנו מלון בוטיק עם סד שף.
גדול.
עם בריכת אינפיניטי על הגג.
זהו, איתי, אני באה לגדרה.
כן, קניתי? מושבת הבילו עם הפסטורלית. טוב, היה עוד משהו שהעלית מקודם, כן. הנושא של הטבע. הרבה אנשים טסים ליפן על תרבות ואוכל, אבל אני חושב שטבע ביפן זה פקטור מטורף.
וואו, הטבע ביפן פשוט מדהים. קודם כל, זה לא טבע שרואים בשום מקום אחר. אנחנו נסענו בתקופת פריחת הדובדבן, שהיא תקופה מדהימה ויפהפייה, וככה באמת, ככה גביע הקדוש של הטיול ביפן. אני חייבת להגיד שזה לא חובה. בעיניי זה ממש ממש לא חובה. יפן יפה ומהממת בכל העונות. יש לה באמת גיוון מטורף. הסתיו בה מהמם, כל העצים האדומים, כל הככה שלכת, החורף בה עם מלא שלג, אבל יש בו כל כך הרבה תופעות טבע יפות של ים, ממש חוף ים, ולידו פשוט ערימת שלג, שזה משהו מטורף. וכל התקופה, זאת אומרת, הפריחת הדובדבן היא מאוד חמקמקה, היא אורכת בערך 10 ימים, הפריחה המלאה, ומרגיש שיש מין מרדף כזה, לרדוף אחרי העץ, ולהצטלם עם העץ, ולעשות דברים עם העץ, שזה לא משהו שהוא ייחודי לנו כישראלים, או אפילו לתיירים, היפנים עושים את זה בטירוף. אבל אני חושבת שיש, קודם כל, עוד פריחות, גם בהרצאה שלי הראיתי את זה, יש את פריחת האפרסק ופריחת השזיף, שהן ורודות ויפות, ואפילו יפות יותר. אבל יש משהו יפה שאומרים, גם יש את זה בסרט על יפן, שהמלצתי גם בהרצאה, שהם שואלים אותם שם, למה היפנים אוהבים את הפריחת דובדבן כל כך? ובאמת, מישהי שם עונה לה ואומרת לה, זה כי היא לא נמשכת, כי היא מזכירה להם שהכל זמני. אז באמת יש את המשיכה הזאת לפריחה ולדובדבן, אבל הטבע שם הוא הרבה יותר מזה. קודם כל, הוא פראי. הוא לא משהו שאנחנו מכירים. יפן, האי של יפן, כנראה היה מיושב לפני 30,000 שנה.
בול, כאילו, כן.
מטורף. זה ממש ממש מטורף. ובאמת, כאילו, אנחנו בתור מדינה כל כך צעירה, לא יכולים כל כך לדמת. תחשוב שכאילו ארצות הברית וההתיישבות שלה, זה כאילו 1789, נכון?
שבזה.
כאילו, זה לא בכלל טווחי זמנים שאנחנו יכולים כאילו לתפוס. אז באמת, גם ההיסטוריה שם נורא עשירה, גם הטבע שם הוא נורא נורא פראי. יש שם באמת כל כך הרבה מקום. האדמה שם, יש שם 4 עונות, כמו אצלנו בישראל.
אצלנו בישראל אין כזה...
לא, יש פחות או יותר.
יש חורף וקיץ. באמצע יש לך זה משהו שהוא כזה, אתה לא יודע מה קורה.
נכון. אבל בעיקרון יש שם 4 עונות מובחנות, ובאמת לנדסקייפ שהוא ענק, יש להם שם שלג, ובצפון יש לכם ספורט חורף מהטובים שיהיו נכון. כאילו בעולם, ומצד שני יש את אוקינאווה, יש את כל האיים הטרופיים, זאת אומרת, המגוון הוא כל כך רחב. אז אנחנו, החוויית טבע המשמעותית שלנו הייתה במחוז גיפו, זה בעצם מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב לטוקיו, נסיעה יחסית קצרה. ישנו שם בעיר שנקראת נקצגאווה, ובעצם עשינו שם טרק שנקרא דרך הנקסנדו. זה ביפן היו עיירות דואר. עיירות, שבין העיירות היה ככה כל מיני שבילים כאלה, שזה הייתה דרך הדואר באותה תקופה, מדובר על לפני הרבה מאוד שנים, לא זוכר בדיוק את המספר כרגע. ויש טרק של 8 קילומטרים פחות או יותר, שמחבר בין שתי עיירות, מגומה וצומגו, ככה קוראים להם. זה טרק. פשוט מהמם, אחד היפים שהייתי בו. די קל להליכה, אפשר לעשות אותו או בעלייה מתונה, ואז ככה ירידה די חדה, או בעלייה די חדה, ואז בקיצור הפוך. זה כל כך מקסים, כי בטרקים המוסדרים שם, יש אנשים יפנים חמודים, שפותחים את הבתים שלהם, מן בקטות עץ חמודות, ומציעים לך תה באמצע המסלול, ואתה עוצר אחרי איזה 3-4 קילומטרים. מתיישב בביקטה שלהם, אתה יכול לקחת גם איזה חטיף קטן, אתה שותה תה, אתה יכול לשים להם שם תרומה קטנה, לתת להם מתנה, ולהמשיך, וזה לאורך כל השביל. בשביל הזה יש גם שירותים מוסדרים, זה באמת שביל שממש הוא מתאים לכולם, זאת אומרת, לא יכולה להגיד עכשיו לאנשים ש... לא צריך להיות מטיבי לכת, כן צריך להיות בכושר מסוים, כי ההליכה היא בכל זאת 8 קילומטרים, אבל, וטבע מטורף מפלים, מקורות מים, חיות, יש שם אפשרות לראות גם דובים, שצריך להיזהר בזה גם, אבל יש אפשרות לראות אותם. כן, פוגשים מטיילים אחרים, ויש עוד המון 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 טרקים שכאלה. האמת שהיה לנו סיפור מצחיק שקשור לטרק.
נו, יאללה, בשביל זה אנחנו פה.
כן, כן, אז הטרק הזה זה משהו שנורא חיכינו לעשות, ובאמת זה היה אחד החלקים שהכי נהניתי מהם בטיול, אבל לא היה בטוח שנצליח לעשות אותו. הגענו לעיר נקצגאווה, בעצם יצאנו מהירושימה באותו בוקר, ואני קמתי עם צוואר, תפוס, בצורה שבחיים הוא לא היה תפוס, אוקיי? לא הצלחתי לזוז. לא ידענו איך נעשה, יום אחר כך הטרק, גם התאים לנו בול במזג אוויר, וזה בדיוק היה לילות, לא יכולנו להזיז את הטרק הזה לשום מקום. עכשיו, נסענו ברכבת מהירושימה, נסענו לנקצגאווה, ואני פשוט הייתי במצב קטטוני, הגעתי למלון, זה היה ריוקן כזה, קטן, מלון ששוכבים בו על הרצפה, ישנים בו על הרצפה, ופשוט לא ידעתי מה אני הולך לעשות. אז חגי ואני עשינו באמת סיבוב, הלכנו למרכז המסחרי שלהם לאכול משהו, כי זה מקום לא רונר הקטן, אז לא היה שום מקום אחר, וראיתי בית מרקחת. אמרתי, אני הולכת למצוא לזה פתרון. נכנסתי לבית מרקחת, הרוקח לא מדבר אנגלית, או שום דבר שכוכב לזה, ואני מראה לו שאני לא מצליחה לסובב את הצוואר. מסתכל עליי, wait, הולך אחורה, מביא לי כדורים. עכשיו, לא ציפיתי לכדורים, ציפיתי למשחה, לאיזה בנגי, לאיזה משהו כזה.
איך זה יפנית לזה?
עכשיו, זה אפילו לא היה יפנית. אני באה, אני שואלת לו, תגיד, מה זה? ושמה לו בטרנסלייט, והוא מנסה להסביר לי ולא מצליח. הוא מנסה, בקיצור, בסופו של דבר, הצליח להגיד לי שזה כדורים יפנים, סינים, משהו שלא היה לי מושג מה, הוא אמר לי, קחי שניים כאלה, מחר בבוקר את קמה כמו חדשה. וזה מה שקרה.
וואו.
זה היה פשוט מדהים. זה כדורים שאין לי מושג עד היום מה יש בהם. ניסיתי לעשות טרנסלייט על האריזה, לא הצלחתי. הגוגל טרנסלייט לא עבד. קסם, פלציבו, לא יודעת, אבל זה לא היה ברמה של פלציבו, באמת לא יכולתי לזוז. ואחרי זה עשיתי טרק יום בבוקר אחר כך של 8 קילומטר בכלילות. אז מי שצריך
תרופות לזה. דווקא אני מאוד מאמין בכל הרפואות, לא יודע, האלטרנטיבות האלה, אבל זה עמים שלמדו טיפולים ותרפיות שונות, וזה מדהים.
זה היה, לא יודעת, חומרים טובים, לא יודעת מה היה שם, אבל זה היה חומרים טובים.
איך תדעי, היית באי, רצת את כל 8 קילומטר.
וואי.
אז באמת נגענו בטבע, נגענו בעונות, ואני חושב שאנחנו יכולים להגיע שנייה לפיק של הפרק, שזה האוכל.
וואו.
אני כבר, שעה אולי 10:30 בערב, אבל אני כבר רעב רק מלחשוב על הדברים האלה.
וואי, וואי.
איפה מתחילים בכלל?
איפה מתחילים? תבואו רעבים. כן, אז באמת, בואו נתחיל בהכי כאילו...
בייסיק, שזה מה שאנחנו מכירים.
כן, שזה סושי, אבל גם הסושי שם הוא לא מה שאנחנו מכירים. הדגים ביפן הם שונים מהדגים שיש אצלנו במערב, וזה מצחיק להגיד את זה, אצלנו במערב. הדגים שם הם אחרים, הטונה היא כאילו, יש לה טעם אחר, אני לא יודעת להסביר את זה. סלמון זה כמעט דג שלא מתעסקים איתו, זאת אומרת, יש סלמון, אבל הוא ממש לא גולת הכותרת.
הוא לא במקור גם מיפן.
אני לא בטוחה לגבי זה, אבל יש להם שם דגים שאפילו, שאין להם בכלל מילה, כאילו, שאני יכולה להגיד לך אותה בעברית, כאילו, ואפילו לא תמיד באנגלית. כל מיני דגים מקומיים. סושי זה משהו מדהים, כי אצלנו פה זה רולים, ויש עליהם גבינת שמנת, ומיונז, חריף וכל זה, אז זה לא ככה שם. כן אפשר למצוא רולים, זה בעיקר יהיה בסופרים. אגב, הסושי בסופרים הוא יותר טוב מכל סושי שתאכלו בארץ במסעדת יוקרה, אז אני ממליצה. וגם יש כזה הנחות בסוף היום, כי הם שומרים על טריות.
נכון.
מה שהיינו עושים זה פשוט לקנות רול כל יום בהנחות, ולנשנש אותו לפני ארוחת ערב, וכשחוזרים איזה בילוי.
עשיתם קצת סבבי 7-11 כאלה?
וואו, חיינו שם על 7-11.
כאילו מה שיש בארץ זה פח אשפה באמת.
נכון.
מלהליב את הרשת.
לגמרי. מה שממש כיפי מהבחינה הזאת זה גם כל המשקעות שיש להם. יש להם איזה משקל ליצ'י מלוח, שזה נשמע מוזר, אבל זה הדבר. אין, אני מרגישה את הטעם, נהיה לי כבר ריר בפה מרוב שאני אוהבת את הדבר הזה. והכל, כאילו משקעות באמת, צבעים, טעמים, כאילו פשוט עשינו מנהג של כל יום לקנות איזה משקה חדש ולנסות אותו.
הרבה סוכר על הנשמה.
הרבה סוכר, יש להם גם מכונות שתייה שם במלא מקומות, יש להם מכונות שתייה גם במקומות שאתה כאילו לא תאמין, בקצה הר, כאילו שאתה לא מאמין, שבכלל אנשים מגיעים אליו, כזה פתאום מכונת שתייה עם כל המותגים. מי סחב את זה? עוד מסוים אחר, אז סושי, באמת סושי ביפן זה דבר רציני, בשביל ללמוד להיות ככה מכין סושי, שף סושי, אתה צריך להתמחות 8 שנים. לא פשוט בכלל. והאמת שמבחינת סושי, אני חושבת שברגע שאוכלים במקום אחד טוב, זה די מספיק, כי בסופו של דבר הסושי היפני הוא ניגירי כזה, מין שורה יחסית ארוכה של אורז, של כמה סנטימטרים. היא עליה שכבה של ווסאבי, שזה לא ממש הווסאבי שאנחנו מכירים מהארץ, אוקיי? הווסאבי בארץ הוא סוג של חזרת עם צבע מאכל. שם זה ממש שורש ווסאבי, הוא לא תמיד יהיה ירוק, יכול להיות שהוא יהיה בצבע חום בהיר. והוא בטעם יותר עדין.
הוא פחות חריף, הוא לא הורג אותך.
הוא פחות חריף, הוא, גם, הוא פשוט מוסיף טעם למנה, הוא לאו דווקא נותן את, את הקיק הזה של החריפות. זה לא המיונס חריף שאנחנו כאילו מתים עליו פה. ועליה חתיכה של דג. עכשיו, הדגים הם מאוד מיוחדים, ואני ממליצה לנסות מי שאוכל, לנסות ככה כל ובאמת לטעום. לרוב יהיה להם גם מדריך קטן שיסביר מה בדיוק אתם אוכלים, בסושיות הכזה רציניות יותר.
מה זאת מדריך? כמו תפריטון?
תפריט שיש בו את הדג ביפנית, את הדג באנגלית, ותמונה גם.
של הדג.
של הדג.
שהוא חי.
כן, למרות ש... כאילו, אני לא כזה מבינה בדגים.
גם לא אכפת לי כזה, הוא היה שחור, הוא היה כתום.
כן. לא, לפעמים יש כאלה, אתה יודע, דג מטורף כזה, יש גם את הדג, נו, שכחתי.
דג חרב, יש את הבונפחה.
את הבונפחה שהוא גם מאוד מסוכן, שצריך לדעת איך לטפל בו. אז כזה הם יכולים להראות לך את זה. אבל זהו, אז אכלנו כמה כזה ארוחות נורא נורא טובות בסושיות, ואז המשכנו גם לדברים אחרים. אז ביפן, כל הזמן שאלו אותי, מה, לא נמאס לך לאכול אוכל יפני? לא בא לך איזה מקדונלדס, לא בא לך איזה זה, ולא. כי האוכל ביפן הוא לא, זה לא כמו האוכל לדוגמה בצרפת. בצרפת הכל חמאה, בשר עם חמאה, הכל עם חמאה. ביפן המטבח הוא כל כך מגוון, המטבח באמת, יש שם משהו לכל אחד בעיניים. אז יש להם את הסצנה של המרקים, שזה כמובן מרק מיסו, אבל גם מרק רמן, שהרמן שם הוא באמת שום דבר שאכלתם בארץ לא משתווה, וגם זול, באמת, 15 שקל, ואתה סוגר ארוחת צהריים, ואתה כאילו מתפוצץ, וטעים לך מרמות. יש להם את היקיטורי, שזה על האש. מה יותר טוב בשביל ישראלים מעל האש? גם בשר, גם עוף, גם ירקות לצמחונים. אגב, צמחונים טבעונים שומרי כשרות, אני חושבת שאפשר לטייל ביפן, כל עוד אתם לא מאוד מאוד שומרים. היפנים הם מתוקים והם יעשו הכל בשביל לעזור לכם, אבל לא תמיד הם יודעים מה יש להם. יש הרבה דברים שככה באבקה שלהם, או בבסיס שלהם, או בציר שלהם, יהיו דברים שאתם אולי לא תאכלו. וגם לא חושבת שהם כזה סטרילים מהבחינה של למשל בעל האש, הם לא יכולים ממש לעשות לכם את הירקות בנפרד מהבשר. צריך לבוא עם ראש פתוח, או שלא, או ככה לנסות להסתדר. אני יודעת שיש אנשים שמסתדרים עם אפליקציית Happy Cow, שבעצם יכולה למפות מקומות צמחוניים וטבעוניים, ואז זה גם...
גם קשר.
ואז זה גם קשר.
גם יש להם כלים מיוחדים, יש להם כלים מיוחד לאורז, שמכינים בו את האורז, אז הוא יהיה קשר, כי הם לא הכינו בו שום דבר אחר.
נכון.
וגם דגים הם מאוד מאוד סטרילים, אז הם ממש מנקים הרי את המשטחים, את הסכינים. זה גם נקודה שלד בהרצאה.
נכון, שבעצם גם ביפן אין סלמונלה.
שזה מטורף. כאילו, כן, אני חושב שבארץ אין משהו שאין בו סלמונלה.
לגמרי, אבל באמת נקי שם עד כדי כך, שפשוט הסלמונלה לא הגיע לאי הזה.
זאת אומרת שנשים בהיריון גם יכולות לאכול סושי. לא חותם פה הצהרת רופא, אבל...
אני לא ממליצה על הדברים האלה, כל אחד שיעשה ככה לפי ראות עיניו. אגב, לא דיברנו על סאקה.
נכון,
על האלכוהול היפני.
יש לי במקרר בבית, סאקה.
תקשיב.
אני מת על זה.
היה שלב שהלכנו, יש שם מבשלות סאקה, שזה בעצם החלאה בין מבשלה לבין חנות. זה כזה, אפשר ככה באמת לבוא לשניהם, ואנחנו הלכנו בתקיימה, זה גם במחוז גיפו, עיר קטנה. הלכנו שם לאיזה מבשלת סאקה, שילמנו, לא יודעת, משהו כמו 15 שקלים, קיבלנו כל אחד כוסית, מקרר שלם עם 30 סוגים של סאקה, והקציבו לנו חצי שעה על השעון, לשתות כפי יכולתנו.
וואו.
אנחנו השתקרנו שם, זה היה חמוד, וגם שמרנו את הכוס. והיא אחת הכוסות הכי חמודות בעולם.
איך התמונה שזה אחר כך?
אני אשלח לך. באמת, סאקה, כל מיני טעמים, עם צ'ילי, עם ווסאבי, עם כזה, במהדורת פריחת הדובדבן, באמת, דברים מטורפים.
תסביר שנייה מה זה סאקה למי שלא יודע.
סאקה זה יין אורז. זה יין שעשו אותו מאורז, יש אותו גם בארץ, ביפן הוא כאילו הדבר הכי זול בעולם, זה כזה לקנות בקבוק זה בערך 6-7 שקלים, משהו כזה.
כאילו,
הוא מאוד עדין.
מאוד זול להשתכר.
מאוד זול להשתכר. כמובן שאני מדברת פה על כאילו חנויות, חנויות נוחות או סופרים, הכל, אני מניחה שבאיזקאיות ובברים זה קצת יותר יקר, אבל איזקאיה אגב זה כזה בר יפני, סגנון ישיבה כזה שכולם יושבים סביב הבר, ורואים את השפים מכינים מנות קטנות ושותים הרבה 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 אלכוהול. אז כן, מומלץ בחום. אני לא חשבתי שאני כל כך אוהבת סאקה, וברגע שנכנסתי לזה, זה מאוד מאוד עדין. זה לא עכשיו כמו יין שהוא מאוד כבד, זה לא, זה ממש, ממש קליל, גם אותו אחוז אלכוהול כמו יין.
רק שאתה יכול להרביץ אותו, הוא יורד טוב בגרון.
כשנותנים לך חצי שעה ואומרים לך שתי כפי יכולתך, אז אתה בכלל מאבד את הכיוון.
מה, בתור ישראלי הייתי מפרק להם את המקרר.
יו, פירק לו את המקרר. כן, הייתה חוויה מעולה.
אין, זה, ברגע שנכנס אלכוהול, יוצא דברים טובים. אין לעשות ככה, זה תמיד. אבל איך בכלל בוחרים, כאילו, כל כך הרבה מבחר של אוכל, אני לא יודע, זה קשה. אתה מגיע למתחמי האוכל האלה, הכל פרוס לפניך.
זה היה כל כך קשה, גם בשלב מסוים זה היה כזה, טוב, אוכלים פה רק מנה אחת, כדי שאחר כך נוכל לאכול עוד שעתיים עוד משהו. וגם כמובן חנויות הנוחות. אגב, הסצנה של החטיפים.
נכון, זה מה שרציתי לשאול עכשיו.
היא מלא, ואבא לחטיפים, באמת. אתה בכלל לא יודע מה הולך על ה... עוד פעם, אנחנו לא שומרים ולא זה, אז יכולנו ככה לקחת את הדברים בלי זה. היה לנו משחק שהיינו פשוט לוקחים כמה חטיפים, ומתחילים לנחש, כאילו מה זה, ואז אחרי זה עושים טרנסלייט לאריזה, ורואים אם צדקנו או לא. באמת, חוויה מטורפת. זה גם אחלה מתנה להביא. נכון. אם אתם ככה אוהבים את חברים שלכם ורוצים לפנק אותם, אז תביאו להם חטיפים מיפן. עוד משהו בהקשר הזה, אחרון, כי אני כאילו כבר מתפזרת, אבל המנות החמות היפניות זה משהו. באמת, הרמן שקניתי שם באריזות שמכינים כאילו עם מים רותחים מהקומקום, יותר טעים מהרמנים שאני אוכלת בארץ, כאילו ב-50, 60, 70 שקל. ועולה כמובן 4-5 שקלים לסקית.
זה אחלה מזכרות. אני תמיד אומר שלהביא כאילו אוכל לארץ בתור מזכרת, אחד הדברים. כאילו, עשיתי את זה בתאילנד, אחד הדברים. אתה צובר איתך את החוויה לאורך זמן, ואתה נהנה מזה כל פעם שאתה צריך.
לגמרי. ויש שם גם סצנת קטורת וכאלה ריחות לבית נורא נורא טובה. זה גם כיף וגם משאיר, נותן איזה חיבור לריח, כאילו, לחוויה.
בכללי יש את כל הריטואל היפני של הטיפוח. הם מאוד מטופחים.
מאוד. האמת שזה נורא מצחיק, כי אנחנו כזה, אין, בישראל כאילו הסטייל הוא פשוט קזואל. אם אתה קצת מעל הזה, אז כאילו אתה הגזמת ואתה בטח הולך לאיזה חתונה או לאיזה ככה אירוע. אבל אצלם אין כזה דבר לצאת מהבית. לא מתוקתקים, הגברים הולכים לעבודה בחליפות, כולם עניבות כמו שצריך. אנשים תמיד יהיו לבושות בצורה גם צנועה, וגם מכובדת, הרבה כזה צבעים רגועים, לא ממש רואים שם אנשים. אני מדברת עכשיו יותר על הרחובות הרגילים, פחות כזה באזורים היותר מצועצעים של טוקיו, אבל הם לא ילבשו צבעים נורא נורא חזקים. כאילו מה שאני לובשת עכשיו, צבע כזה ירוק בעיר פסטלי, זה כזה צבע רציני, כאילו זה ממש בולט.
זה עדיין האינטרנשנל עכשיו כזה, זה
כן,
צועקת.
כן, כן. הרוב זה יהיה בז'ים כזה, כאילו אפורים, שחורים, צבעים טבעיים. כן, וכזה כל שערה במקום בצורה קצת מטרידה, אבל בסדר, זה הסטייל שלהם.
הייתם במעיינות חמים? עשיתם קצת...
כן, אז יש את תרבות האונסנים והריוקנים, שאונסן זה בריכה טבעית חמה, שמתרחצים בה בעירום. זה כאלה בריכות משותפות, אפשר לעשות את זה גם באופן פרטי. זה מחולק לנשים וגברים, זה רחצה מופרדת. ובעצם האונסנים הם גם חלק מה, ככה, באמת מהלך הרוח היפני. זה חלק מהתרבות פנאי שלהם, זה גם ממש ממש חלק. שם היו מתקלחים פעם, כשלא היה מקלחות פרטיות לאנשים, היו מתקלחים גם במרחצות שיתופיים כאלה. האונסנים הם עם מים טבעיים, ככה יש הרבה אונסנים שהם בכאלה מקומות גיאותרמיים כאלה מאוד מיוחדים, שלמים יש כל מיני סגולות רפואיות, ובאמת, לעשות את הרחצה הזאת בטבע זה די מטורף. יש גם בריכות ומקלחות משותפות שהן בנויות, זאת אומרת שיכולות להיות במלון, לרוב בכל מלון יהיה את זה, מאיזושהי רמה מסוימת, מאיזשהו דירוג כוכבים מסוים. ואני חשבתי שזה שינמוך, כאילו למה שאני ארצה להתקלח במקלחת משותפת, אבל זה הרבה יותר כיף, ואני אסביר. קודם כל, בעצם הרחצה המשותפת, אי אפשר להתרחץ שם עם בגד ים, חייבים ככה להיות ערומים, וזה משהו שהוא נורא קשה לנו בתור מערבים, וגם נראה לי בתור ישראלים, זה לא כל כך רוב באחווה התרבות שלנו, וזה קשה רק לרגע הראשון, וברגע שמתרגלים ונכנסים ורואים שאף אחד מהיפנים לא מסתכל עליך בצורה מוזרה, אצלם בעצם האונסנים והריוקנים וכל המקומות האלה, זה, זה מקום שבו כולם שווים. אתה מוריד ככה את המסכות שלך, אתה מוריד את, את התיוג שלך בעולם, ואתה בעצם ככה מתרחץ כשווה בין שווים, בין כולם. אף אחד לא יסתכל עליך בצורה מוזרה, אף אחד לא יבהה בך, זה לא מרגיש, זה מרגיש ממש לשם הרחצה. זה לא מרגיש בשום פנים ואופן מיני או כל דבר אחר. וזה די במכר, לסיים את היום במעיונות חמים טבעיים כאלה, אחרי שהלכת כל היום קילומטרים, והרגליים שלך ככה כבר צריכות את ההפוגה הזאת, אני אישית התמכרתי. זהו, אני ממליצה בחום, מי שככה גם נרתע, אני רק אגיד שלאנשים עם קעקועים אסור להיכנס לאונסנים.
זה בעיה.
יכול להיות שזה בעיה, יש אנשים שזה בעיה, אפשר להיכנס באופן פרטי. העניין הוא שבעצם יש ביפן משהו שנקרא יקוזה, זה המאפיה היפנית, והם מאופיינים בקעקועים, יש להם קעקועים שמסמלים כל מיני דברים. ורק המעמדות הנמוכים בעבר היו מתקעקעים, והמעמדות באמת המשפחות פשע. אז ככה, כמובן שאף אחד מהמערב לא נחשד שם בתור חבר מאפיה, אבל זה לא משהו שהוא מקובל, ולא לא ייתנו לכם להיכנס עם קעקועים. אני יודעת שיש כאלה מקומות שכן, צריך לבדוק את זה. אם זה קעקוע קטן, אפשר אולי לחסות אותו בפלסטר או משהו כזה. אבל אם זה משהו יותר גדול, אז צריך לבדוק את זה לפני.
זאת אומרת, לא להתקעקע לפני.
עדיף שלא, עדיף שלא.
אבל גם ביפן יש סצנת קעקועים, כן? זה שיש שם קומי קעקועים מיוחדים שאנשים עושים ו...
יש שם גם אמני קעקועים מטורפים, שאני שמעתי שזו חוויה משמעותית, ככה להתקעקע שם, אז מי שכאילו בעניין, אני ממליצה לחקור בכיוון הזה, אולי לעשות מהאורז סאקה, סתם, מהלימון לימונדה, ואם לא נותנים לכם להיכנס לאונסן, אז תלכו להתקעקע אצל מקעקע מטורף.
זה הפוך על הפוך.
כן, להוסיף על זה.
זה כמו אם כבר אני לא צם בכיפור, בוא נעשה על האש.
כזה, כזה.
יפה. וזה מעלה לי גם עוד שאלה על חוויה, משהו שאת ממש קופץ לך לראש. כאילו, זה משהו נקודתי, שממש כאילו, או איזה סיפור, לא יודע, מיוחד שאת...
וואי, יש הרבה. אתה זוכר משהו ספציפי מההרצאה שאתה רוצה שאני כזה ארחיב עליו?
לא.
כי אני לא... יש איזה סיפור, היינו שם, יש בקיוטו מקדש שנקרא פושימי אינארי. זה המקדש עם המלא מלא עמודים כתומים, עמודי טורי כאלה. ארוך, ארוך, ארוך. עכשיו חגי ואני ככה מסתובבים במקדש, מתחילים לטפס, זה עלייה מאוד 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 תלולה. קילומטרים, בסדר? הר. טיפסנו על הר. מטפסים, 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 כבר כאילו צריכים הפסקה וזה... נחים שם בצד, פתאום אנחנו רואים מישהי, קשישה יפנית, בת בעצם, בערך 90, גיבנת, שמטטה את, את השביל, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי, חגי, מה? איך היא הגיעה לפה? אני כאילו, בת 28, בכושר טוב, מתנשפת כל הדרך, כאילו, איך האישה הזאת הגיעה לכאן? ולמה היא מטטה את השביל? כאילו, למה היא צריכה לנקות אותו? זה הכל אלים. אז עד עכשיו אני לא יודעת את ה... קשר לתעלומה הזאת, אבל כשאתם מפושים מינארי, תגידו שלום ליפנית המתוקה, הגיבנת שמטטה לכם את השביל.
אז זה חמוד.
זה חמוד. וואו. זה מוזר.
זה באמת, אבל זה עניין תרבותי של סדר מקיון, אבל הוא גם חלק מהדת אצלם, יש הרי את הזן.
נגמר.
זה הכל כזה אמור להיות מאוזן ובמקום, ויש הרמוניה מסוימת, יש כאלה שמעצבים את הבית על פי ה... זן, זה סוג של בודהיזם, יש את הזן בודהיזם ויש...
נכון, אז יש באמת את השינטו, שזה הדת האתנית יותר של יפן, שבעצם שינטו זה דת מאוד מאוד פשוטה, שזה מה שגם נורא כיף בה. הדברים שחשובים בה זה באמת המסורת, המשפחה, הקהילה, יש שני אירועים חשובים, נישואין ולידה, שזה האירועים שככה חוגגים בענק, ובעצם שאר הדברים שככה מתייחסים אליהם זה באמת הסדר והניקיון, ואהבה לטבע ולבעלי חיים, שזה נורא, נורא נורא חמוד. זה גם לא איזושהי דת שצריך להפיץ, היא מאוד סובלנית, כל בן אדם יכול להיכנס גם למקדשים שם, ואפילו לשאת תפילה אם הוא רוצה. ובאמת יש את הזן בודהיזם, שזה החלק השני המשמעותי של יפן, שהם בעיקר מתעסקים במדיטציה בישיבה, כמו שאנחנו מדמיינים כזה מדיטציה, יש כאלה שעושים מדיטציה בשירה, באכילה, בהליכה, אבל הם יותר אוהבים ככה את הישיבה. כן, זה מקום, ככה בעצם 65% מהיפנים מגדירים את עצמם גם וגם, שאני חושבת שזה מהמם, ואולי אנחנו יכולים גם לאמץ את הדבר הזה.
דו-קיום, כן.
קצת דו-קיום, גם כזה... אין סיבה שמשהו יבוא על חשבון השני, אפשר גם לעשות את זה ביחד. בעצם הדתות האלה חיות ביחד ביפן כבר מאות שנים, שזה משהו שהוא גם מרגש וגם ככה באמת מראה על הסובלנות של היפנים, גם אחד לשני וגם כלפי זרים, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מרגישים. אני הרגשתי נורא בנוח להיות עצמי. חזרתי משם עם המון שקט פנימי, שעל זה גם עוסקת ההרצאה שלי, שבאמת אני מספרת ככה על עקרונות התרבות היפנים, ומה, כאילו, למה חזרתי עם כזה שקט פנימי, ואיך אפשר לאמץ את זה לחיי היומיום שלנו?
מומלץ מאוד, באמת. אותו משהו ששמע, מומלץ.
אני אפרסם תאריך ברגע שיהיה, אבל כרגע אנחנו צריכים למצוא מתי, תקופת החגים לפנינו.
תקופת הטיסות, מה שנקרא.
לגמרי. אז כן, באמת שזה ככה מקום מאוד מכיל, אתה מרגיש מאוד בנוח להיות עצמך, גם אפילו שאתה מאוד זר שם, אין דרך, טוב, אני קצת חשבו שאני יפנית, אבל רוב האנשים באמת, אף אחד לא יחשוד בך שאתה יפני, זה לא שאתה יכול להעמיד פנים שאתה גרמני בגרמניה כזה. אבל אתה מעולם לא תרגיש ככה שלא מתייחסים עליך בכבוד, או שמתייחסים עליך בצורה פחות טובה בגלל שאתה זר, להפך, אתה תרגיש שמכבדים אותך מעל לכל ציפייה, התנהגו אליך הכי יפה, הם קדים קידות כל הזמן, הם נותנים מתנות, זה גם עוד המלצה להביא מתנות קטנות, כי אי אפשר ממש לתת טיפים ביפן, הם לא מקבלים את זה בצורה טובה, אבל מתנות קטנות הם תמיד שמחים לקבל, אנחנו הסתובבנו עם מחניקי מפתחות של חמסות, הם נורא מתרגשים גם מאנשים ישראלים ומיהודים, מאוד מצחיק.
גם הדת היהודית היא מיוחדת.
כן, הם גם יש להם דעה קדומה, נהדרת עלינו שאנחנו כולנו נורא חכמים. אז כזה, כן, כאילו מי שרוצה ככה בוסט לאגו, אז שייסע ליפן ויקבל אותו. זה באמת ככה תרבות מאוד אדיבה, מאוד נעימה. קרה מקרה שככה נראינו מבולבלים, לא הבנו על איזה רכבת אנחנו צריכים לענות, מיד מישהו ניגש אלינו ושאל אותנו אם אנחנו צריכים עזרה, ועזרנו למצוא את הרכבת הנכונה. אם תשאלו יפני להוראות הגעה, הוא ינסה להסביר לכם, הוא כנראה לא ידבר אנגלית, ואז הוא פשוט ילך איתכם את כל הדרך, גם אם זה 2 קילומטר מאיפה שהוא צריך להיות. אז כזה, באמת התחושה היא של קבלה מוחלטת, של עזרה מוחלטת, של שקט נפשי. אני יודעת שיש שם הרבה אנשים שמסתובבים עם התיק פתוח, ועם הכיסי וככה, עם כל הכסף וזה, אני לא ממליצה על זה, אבל אני יכולה להגיד שגם רוב הסיכויים שאם תעשו את זה, הכל יהיה בסדר. ביפן גם ככה באמת עשו ניסוי פעם, השאירו ככה סטפה של שטרות באמצע הרחוב, וחכו וחיכו לראות מה יקרה. ולא קרה כלום, אף אחד לא הרים את השטרות, כל אחד ממשיך בדרכו. כמובן שאי אפשר להבטיח שזה מה שיקרה עם כל דבר, אבל אם איבדתם משהו, אתם הולכים לתחנת המשטרה הקרובה, לתחנת רכבת הקרובה, לעמדת המודיעין, יעזרו לכם באמת בצורה הכי אבסולוטית ומדהימה שאפשר.
יש הרגשה של ביטחון.
מאוד. ביטחון משמעותי. זה גם קשור לזה שהם מדינת משטרה, והם מצלמים הכל, וככה באמת החבר'ה שם הם מאוד ככה נוקשים, אבל זה גם משחק לטובתך כשאתה תיאר.
יש איזשהו הבדל תרבותי מאוד מובהק, זה אחד בין השאלות האחרונות עכשיו שלנו, יש איזה משהו מאוד בולט?
יש המון דברים בולטים. אתה מתכוון באמת למשטרתיות.
בהיבט התרבותי, או בהיבט שאת כאילו מרגישה שהם עושים משהו מאוד שונה. או שמתייחסים למשהו בצורה מאוד שונה.
אז באמת, כמו שדיברנו גם על העניין הזה של איך מרוויחים מתיירים, אני חושבת שזה מאוד שונה.
בתרבות בילוי שלהם גם, אני חושבת...
התרבות בילוי, נכון. אז באמת התרבות בילוי ביפן ככה היא רצינית, הם עובדים קשה, אבל הם גם חוגגים קשה וקשה מאוד. ביפן אין כל כך דרך להוציא אגרסיות. זאת אומרת, לא דרך כל כך בריאה, מה שקורה זה שהם עובדים המון המון שעות, ואז כשהם יוצאים בלילה, הם משתכרים בטירוף, ומאבדים כל צלם אנוש. יש עמודי אינסטגרם שמוקדשים לתמונות של שיקורים יפנים ברחוב, בכל מיני סצנות לא נעימות בכלל. כן, תרבות קשה, הם לא יעשו כנראה לך או לך שום דבר, זאת אומרת, לא קרה שאפילו פחדנו במעט מאיזשהו יפני שיקור, הם לרוב פוגעים רק בעצמם, אבל כן, זה משהו שחשוב לשים לב, בעיקר בשיבוי, השינג'וקו, המקומות היותר מרכזיים, המקומות בילוי, וכמו תמיד, אני חושבת שצריך להיזהר בכל מקום, לעשות את המחקרים, ככה לשמור על עצמנו, לא צריך ככה להסתמך על העובדה שהם אומה מאוד צייטנית, ושהמשטרה שם היא מאוד נוקשה, צריך גם לשמור על עצמנו. אבל בוא נגיד שאם יקרה לכם איזשהו מקרה חירום, אם יקרה איזשהו משהו לא נעים, אתם יכולים להרגיש ככה מאוד 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 בטוחים.
שזה עוד משהו שמשכנע גם אפילו בטייל לבד, שזה פקטור משמעותי, העניין של הביטחון, וגם בעצם זה שזה מקום מאורגן ומסודר, זה מאוד מקל, וגם אפילו בתור בנות, או אפילו גברים שטיילים כזה בקבוצה, זה מקל ומאוד מרגיע אותך. ואנחנו מגיעים לסיום. זה לא להאמין, אבל אנחנו באמת מגיעים לסיום.
יש את כל כך הרבה להגיד.
צריך להגיד עוד משהו קטן לפני שאני שואל את השאלה המחרת.
וואי. לא, זה באמת יש הרבה. יאללה, תשאל.
טוב, אז משהו שיש לנו עכשיו איזו פינה חדשה כזאת בפודקאסט, זה בגלל שפודקאסט הוא נשאר לזמן, הרבה זמן למעשה, כי זה באינטרנט. יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים תשמע את הפרק הזה, ותהיה כבר במקום אחר בחיים. מה את רוצה לאחל לאותה בר שתשמע את הפרק הזה עוד שנה, שנתיים, 10?
וואו, שאלה טובה. אני מאחלת לך שתיסי כל שנתיים ליפן. האמת שאני חזרתי ואמרתי, וואו, יכולתי להיות שם עוד כל כך הרבה, וככה, זה התוכנית. כרגע היא לא ממש ברת ביצוע, אבל היא עוד תהיה. אני חושבת שלטייל כל שנתיים לאיזה 10 ימים ביפן, זה ככה מה שאני מאחלת.
זה בריא, זה כמו מרשם רופא.
לגמרי, לגמרי.
וואו. טוב, יש לי גם איזה משהו, איזה פאנץ' לאסוף, משהו שנזכרתי בו בתור ילדות, בדיחות קרש. קראת בדיחות קרש היפניות?
לא.
לא? אופה, אז טוב לי. איך קוראים לנהג מונית יפני?
אישי מוטו.
אופה, יפה, מכירה. ואיך קוראים לחיתול? סקי קקי.
סקי קקי, נכון. אנחנו קוראים את בדיחות אבא.
בדיחות אבא?
בדיחות קרש, אוקיי.
כן, בדיחות קרש. אצלי אבא לא מספר אותם. יש לו בדיחות יותר רציניות.
כן.
טוב, אז בר, היה לי, מה זה כיף? באמת, אני חושב שעוד צריך לעשות עוד פרקים, כי את מטיילת הרבה. אז תמשיכי, תחקרי עוד הרבה, ואני מחכה כבר לשמוע עוד הרצאות שלך, כי גם היית בעוד יעדים, אז יש עוד סיבות. וגם את מרצה מעולה, ואת גם אחלה אורחת בפודקאסטים, אז יאללה.
תודה רבה, תודה רבה.
ויאללה, תודה רבה. אז מה היה לנו היום? בר לקחה אותנו למסע ליפן, ארץ השמש העולה, שיש בה טבע, טרקים קטנים, אוכל, שאלוהים ישמור, באמת רק כזה אפשר לעשות 3 פרקים, תרבות, יש לה את מפעיני הניקיון, מעיינות חמים, שאפשר להכנס להם גם בעירום, הכל מהכל, עם הזן בודהיזם ועם השינטו, ועולם אחר, יקום מקביל, שמאפשר לנו לברוח שנייה מהמציאות שלנו כאן, ולהיחשף למשהו אחר, ודרך חיים אחרת, לא יודע אם להגיד טובה יותר או פחות, אבל שונה ומגוונת. אז תודה רבה שהייתם, אנחנו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, פפרסנס, פודקאסט, אוהב אתכם, ונתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.